השיעור לי"ב אדר בשנה פשוטה. בפרק ל"ג השיעור מתחיל בדף מ"ב, שלוש שורות האחרונות של העמוד במילים ועל זה תקנו. השיעור מסתיים בעמוד 84 בקטע המסתיים במילים ודירתו איתו אמו.
ועל זה תקנו ליתן, כמו שאמרתי קודם, יש עוד נקודה, העניין של דירה בתחתונים, אני בכוונה מדלג על ההסבר הזה, כי יש כאן שתי מעלות. אז המעלה הראשונה, אני רוצה קודם לגמור את המעלה הראשונה, ואז אני אחזור לעניין השני. ועל זה תקנו ליתן שבח והודיה לשמו יתברך בכל בוקר. כל בוקר, הרבה פעמים אנחנו רואים את התפילה בבוקר ולא שמים לב מה אומרים. אומרים כי זה כתוב. אבל אם נעצור ונתבונן מה אומרים, כל בוקר אנחנו אומרים, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. עכשיו, כל ביטוי כאן הוא מאוד מדויק. חלקנו, גורלנו, ירושתנו, זה לא סתם כמו בשירה, אז כותבים את אותו רעיון בביטויים שונים ליופי המליצה בלבד. חס ושלום. בתפילה, חכמי ישראל שתקנו את נוסח התפילה, כל מילה היא מדויקת להפליא. כאן הוא מתייחס ל... לא בא כאן כרגע להסביר את ההבדל בין חלקנו, לגורלנו, לירושתנו, הוא בעיקר לוקח את הדגש לביטוי השלישי. ומה יפה ירושתנו? מה זה ירושה? כי פשוטו, אדם קיבל ירושה. אז הוא אומר כך, כלומר, כמו שהאדם סץ ושמח בירושה שנפלה לו. אדם פתאום קיבל ירושה, על פי הלכה, שאדם מקבל ירושה, הוא צריך לברך ברכה. צריך לברך ברכה גדולה בשם ומלכות שהוא קיבל ירושה, אם הוא קיבל ירושה גדולה. ואם הוא קיבל עון עתק שלא עמל בו, לא השקעת כלום ופתאום קיבלת במתנה, אומרים לך, קיבלת בירושה $1,000,000 עכשיו, ככה. אדם לא ימצא לעצמו מקום מרוב שמחה ואושר. אומר יהודי כל בוקר, אשרינו, מה יפה ירושתנו. קיבלנו בירושה, מה קיבלנו בירושה? את היכולת הזו להתחבר לקדוש ברוך הוא בתודעה שלנו, זה קיבלנו במתנה בירושה מאבותינו. אברהם, יצחק ויעקב, הם היו מחוברים לבורא עולם ברמה הכי גבוהה, והם הנחילו לכל אחד ואחד מעם ישראל את היכולת הזו להתחבר לאלוקות. אברהם אבינו היה היהודי הראשון, שאצלו בא לידי ביטוי בפעם הראשונה ההתגלות האלוקית, כמו שנאמר, ויאמר השם אל אברהם, זה היה היהודי הראשון שהוא התחיל את השושלת של העם היהודי, והוא, אז זה כל יהודי אומר כל פעם בתפילה, אלוקינו, אלוקי אברהם, אלוקי אבותינו, אבותינו, אבא שלנו. יש דיוק שלא מצאנו שאומרים אבותינו על אחרים. למשל, ראובן, שמעון, לוי, קוראים להם שבטים, לא קוראים להם אבותינו. אבותינו אומרים רק על אברהם, יצחק ויעקב. מדוע? כי אבא ובן, האבא מוריש את כל ענייניו לבן. כי הקשר שלהם הוא קשר פנימי. ובירושה, אחד הכללים בירושה, שלא משנה מה, בירושה לא משנה מה הרמה ומה הגיל ומה ההבנה של הילד. יכול להיות הילד, אם הוא תינוק בן יומו, והוא נולד יום אחד לפני שלא עלינו, אבא שלו נשטר, על פי כל הכללים וההלכה, הוא היורש. תינוק בן יומו, הוא היורש. הוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה. כל יהודי, יכול להיות שכל אחד הוא ברמה הכי נמוכה, התינוק בן יומו בהבנה, ברמה. אבל אברהם אבינו הוא אבותינו. אברהם יצחק ויעקב הם האבות שלנו. הם היו ברמה האלוקית הכי גבוהה, הם הורישו לנו את היכולת הזו. וזה מה שיהודי אומר כל יום, כל בוקר. מה יהווה ירושתנו, נכון? בוודאי. כן ויותר מכן, לאין קץ, יש לנו לשמוח על ירושתנו שהנחילנו אבותינו. מה הירושה הזו שהנחילו לנו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב? איזה מתנה הם נתנו לנו? הוא ייחוד השם האמיתי. הם נתנו לנו את היכולת להכיר, להפנים, להבין את ייחוד השם. אברהם אבינו הגיע לזה וחיפש את זה לבד. יש להם מדרשים, עכשיו אברהם אבינו היה משתת ומחפש מי מנהיג את כל הבריאה, חשב על השמש, על הירח, על הכוכבים, עד שהתגלה אליו הבורא, זה גילה לו, יש ביטוי מעניין בכלל המדרשים, שכתוב שאברהם היה משוטט והולך, ואינו יודע מי מנהיג את העולם, הלשון הוא עד שהציץ עליו, בעל הבירה, בירה זה כינוי למגדל גדול, לבית גבוה, הציץ עליו בעל הבירה, ברגע שהציץ עליו בעל הבירה, אז הוא, כמו שאומרים, גיליתי את בעל הבירה. הבורא גילה את עצמו לאברהם, והתחבר אברהם לגילוי הזה, ואת זה הוריש אברהם לכל יהודי ויהודי, אשר אפילו בארץ מתחת, אפילו שיהודי נמצא בעולם התחתון, במקום הנמוך ביותר, עליו לדעת שאין עוד מלבדו, אין שום מציאות מלבדו, מלבד המציאות האלוקית, וזוהי דירתו בתחתונים. עכשיו פה, למרות שהוא לא מעריך פה עדיין, על נושא של דירה בתחתונים, בעזרת השם יהיה פרק למדבב ועלה בעריכות גדולה, עכשיו אחרי שהזכרנו עוד הפעם וזוהי דירתו בתחתונים, בואו נחזור רגע לשלוש שורות שקראנו קודם מהר, ונבין שיש פה עוד נקודה. חוץ מהשמחה שאדם מושך לעצמו ועל עצמו את השמחה ואומר כמה אני שמח שהמלך נמצא בי והמלך שוכן בקרבי ואני קרוב אליו וכן הלאה, יש פה עוד נקודה. מה הנקודה השנייה? דירה בתחתונים. מה זה נקרא בדיוק? מה זה דירה בתחתונים? יפה, מה זה?
מה?
זה שאלה מצוינת, הסברת את השאלה כל כך טוב, אז בואו ננסה להסביר את זה. אז כמו שאמרתי קודם, להבין את המושג בהרחבה פרק למדבב, אבל נתחיל את העניין. המושג הזה, אני מיד אגיד לך, המושג הזה הוא מושג שמקורו במדרש. המדרש אומר, ציטטת קודם את הלשון, מתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. עכשיו כל מילה ומילה,
לשון עיווי,
לא,
לשון תאווה, כל מילה ומילה בסגנון חכמים מדויק באופן מלא. כדי להבין את המושג הזה ניקח רק את שתי המילים המשמעותיות ביותר, דירה בתחתונים. פה נבין את הפירוש המילים, פירוש פשוט, וכמה שהוא פשוט, ככה הוא עוצמתי. ניקח את המילה דירה. דירה, כל אחד יודע מה זה דירה, כן? אבל מה המשמעות של דירה? המשמעות היא פשוטה מאוד. מה ההבדל בין התנהגות, הופעה של אדם ברחוב, לבין ההתנהגות וההופעה שלו בדירה הפרטית שלו? כשאדם נמצא בחוץ, ניקח למשל מלך, הפסוק אומר, מלך ביופיו תחזנה עיניך. המלך כשהוא יוצא החוצה צריך לראות אותו ביופיו, אז המלך יוצא החוצה, אז הוא מתלבש בלבוש מלכות ובקטע מלכות וכו'. אבל אפילו המלך, שאתה לעולם לא רואה אותו רק בכל הפאר והדר, כשהוא נמצא בביתו, בדירתו, בחדרו הפרטי, עם עצמו, אז הוא נמצא כפי שהוא, אולי אפילו בלי לבוש, עם עצמו, ובעינים אחרות, בשיא ההתגלות. כל לבוש זה צורה מסוימת של כיסוי. כיסוי מסכה, מסכה כזו, תלוי לאן אתה הולך, איזה מסכה אתה שם עליך. המלך, או כל אדם, שהוא בדירה שלו, דירה זה מקום ששם הדייר נמצא בחופשיות. בלי שום כיסוי, בלי שום לבוש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא בכל מקום. אבל לא בכל מקום אני נמצא בצורה הכי גלויה. אני נמצא בכל מקום, אבל בכל מקום אני נמצא בכיסוי כזה, בכיסוי אחר. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי תאווה. מה התאווה שלי? אני רוצה להיות בדירה. במילים אחרות, אני רוצה להיות שלא יהיה עליי שום כיסוי, שאני אהיה בשיא ההתגלות. איפה אני רוצה את הדירה? לא בעולמות עליונים, ששם זה מקום מפואר בתוך הארמון. תחתונים. תחתונים בעולם הזה, הכי תחתון, הכי גשמי, הכי נמוך, הכי גס, הכי ירוד, הכי אנטי שבאנטי של מקום של גילוי אלוקות. ואומר הקדוש ברוך הוא, פה במקום הכי תחתון, התאווה שלי, שאני פה, פה היא הדירה שלי. וזה העבודה של יהודים. אנחנו נמצאים פה בתחתונים, אנחנו נמצאים פה בעולם התחתון, אנחנו נמצאים במקום שמצד הטבע של העולם הוא מסתיר על הבורא, והמטרה של יהודי זה לגלות את הבורא. זה משחק המחבואים. הבורא מסתיר את עצמו והיהודי צריך לגלות אותו. הרי יש את הסיפור הידוע שפעם אחת גדולי ישראל הלך ורואה ילד בוכה. שואל אותו, מה אתה בוכה? זאת אומרת, אני אגיד לך, אנחנו כמה ילדים שיחקנו במשחק מחבואים, ואני, התור שלי היה להתחבות, והם היו צריכים לחפש אותי. ואני כבר במחבוא שלי 10 דקות, חצי שעה, שעה, אני יוצא החוצה, אני רואה שהם בכלל נעלמו מהשטח, ובכלל לא מחפשים אותי. אז אני בוכה, מה? הצדיק הזה שמע את הסיפור, הגיע אותו כמובן, והוא הגיע לחסידים שלו ודיבר לפניהם את הדברי תורה, אז הוא אומר להם, אני רוצה לספר לכם מה ששמעתי, ותדעו לכם שזו התחושה שאתם רואים ילד כזה, כמה אתם מסתכלים עליו ברחמנות, הקדוש ברוך הוא מרגיש ככה כל הזמן. הוא, לא, הוא הסתתר מאיתנו ולא מחפשים אותו. הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו ונגלה אותו ונראה שהוא פה בשיא הגילוי. זה בעצם התאווה האלוקית. עכשיו, אפשר לעשות את זה בכל מיני אופנים. מהאופן הפשוט, קיים מצוות, תלמד עליו, תגלה אותו, תפיץ אותו, עד לאופן המעניין שהבעל שם טוב אומר, הבעל שם טוב אומר, הפסוק הרי אומר, מהשם יצעדי גבר קונן, שכל אדם, לאן שהוא הולך, הצעדים שהוא הולך, זה מהשם קוננו, זה תוכנית אלוקית. הוא חושב שהוא הולך לפה ולשם, ופתאום הוא אומר, וואה, קרה לי איזה פנצ'ר, בדיוק טעיתי בדרך, הגעתי לאזור, לא הסכמנתי, טסתי במטוס, פתאום נהיה איזה חניה לא מתוכננת, לא יודע, במשך החיים קורה לאדם שהוא מגיע למקומות שהוא בכלל לא חשב להגיע לשם, והוא חושב שסתם טעה בדרך וכועס על כל הסובבים שנדמה לו שגרמו לו לטעות הזו. אומר הפסוק, מהשם יצעדי גבר קונן. מה יש לבורא מזה שמסתובב לו איזה יהודי באיזה רחוב סתמי, סתם סיבוב פשוט והולך, מה יש לו מזה? אומר הבעל שם טוב, הרי היהודי זה נשמה בתוך גוף שיש בתוכו אמונה בייחוד השם. עצם העובדה שיש במוח שלו אמונה בייחוד השם זה גילוי מסוים של אלוקות בעולם. והבורא רוצה שהגילוי הזה יהיה בכל מקום. אז יש כל מיני אופנים איך לגלות את זה. יש אופן לגלות את זה כפשוטו, ללמד את האנשים, לגלות את ההנהגה בצורה מתאימה. עצם הדבר שיהודי מסתובב בעולם, יהודי שבמוח שלו יש אמונה, וכל יהודי יש לו אמונה, ולא משנה מי הוא, יש לו אמונה פנימית. אתה מסתובב בעולם, אתה פועל את הגילוי הזה בעולם, בעצם הצעדים שלך אתה גם פועל את זה. וזה מה שהוא אומר כאן, שממה צריכה להיות השמחה שלך? א', מזה שאתה הרווחת. שהבורא נכנס במוח שלך, מתחסן ודר איתו אמו. ב', אתה עושה שמחה לבורא. למה אתה עושה שמחה לבורא? כי מה התאווה האלוקית שהוא יהיה בדירה, בגילוי פה בעולם הזה? אתה עוזר לו כביכול. אתה נותן לו את היכולת להרחיב ולממש את התאווה שלו. בזה שאתה מגלה את הבורא בתודעה שלך, אתה מביא את התודעה של הבורא בעולם הזה התחתון. לעוד שלב, לעוד רגע, זה כיבוש לא רק של תאי מוח, זה כיבוש של רגעים בזמן, הרי העולם מורכב ממקום, מורכב מזמן, כל חלק וחלק חייב להיות ממולא בגילוי הזה. וכשאתה תורם לגילוי הזה, אתה אוספת וקירבת את המושג של דירה בתחתונים. זה עכשיו נקרא את השורות שדילגנו, קראנו מהר מדי, נקרא את זה עוד הפעם בעמוד הקודם, וזה כל האדם, ותכלית בריאתו. ומעניין שהרבי ביקש כבר לפני שנים, נתן 12 פסוקים, קטעים של מאמרי חז"ל, וביקש שישננו את זה עם כל ילד. הוא בחר קטעים מאוד מרכזיים, כמו שמע ישראל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תורה ציווה לנו משה, ואהבת לרעך כמוך, 12 דברים שכשילדים ישננו. בין ה-12 קטעים, הרבי לקח שתי קטעים מספר התניא, ושתי הקטעים מופיעים בפרק ל"ג. הקטע הראשון זה הקטע הזה. וזה כל האדם, תשאלו כל ילד חבדניק מגיל שהוא רק יודע לדבר, הוא ידקלם לכם את המילים האלה. וזה כל האדם, ותכלית בריאתו, הוא בריאת כל העולמות עליונים ותחתונים, להיות לא דירה זו בתחתונים. מה התכלית של כל הגלקסיות והעולמות, הרוחניים, הקשמיים, הכל בשביל מה? בשביל שפה בעולם הזה התחתון יהיה דירה לבורא. אז אתה נותן במעשה הקטן שלך, של התודעה שלך, אתה מקרב את זה. וזה גם מה שנחזור לאיפה שהגענו בעמוד הקודם, מה שהוא אומר, וזוהי דירתו בתחתונים. בזה שאתה מבין אחדות השם, תשמח על הירושה שקיבלת מאבותינו, ואתה עושה בזה דירה בתחתונים. זהו, שאמרו רבותינו, זה על... זה מה שכתוב בגמרא, הגמרא במסכת מכות אומרת, תרי"ג מצוות ניתנו לישראל. 613 מצוות. הגמרא שם אומרת שיש תרי"ג מצוות, 613 מצוות שעם ישראל קיבלו. הגמרא אומרת שזה גם מרומז בגימטריה של המילה תורה. כתוב תורה ציווה לנו משה. זאת הגמרא, כמה הגימטריה של תורה? תורה תף זה 400, ו זה 6, ר זה 200, א, סליחה, ה זה 5, ביחד 611. אז אומרים ככה, תורה 611 ציווה לנו משה. ואנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך, זה שתי הדיברות ששמענו מפי הגבורה, ביחד משלים לנו 613. אז יש את התרי"ג מצוות. עכשיו, במשך הדורות, עמדו כמה גדולי עולם, וחיפשו לתת ליהודי מפתח להיכנס לתוך התרי"ג מצוות. יש קושי לאדם להצליח לקיים את כל התרי"ג מצוות. קושי חיצוני, קושי פנימי, כמו שהזכרנו קודם. אז צריך לתת לו מפתח ואומרים לו, תיקח את המפתח, ואם אתה תעמוד על המפתח ותעשה את זה בצורה טובה, זה יהיה בשבילך שער וסיוע להגיע לכל התרי"ג. אז במשך הדורות היו גדולי ישראל.
המפתח הזה זה כאילו חשיבות של תרי"ג מצוות?
מתוך התרי"ג מצוות לקחו מספר דברים, אמרו, תתחיל עם זה, ואם תתחיל עם זה, יהיה לך יותר קל להגיע לשער. אז הגמרא שם במסכת מכות מביאה שדוד המלך בחר מתוך התרי"ג מצוות 11 דברים. הגמרא מפרטת את כל 11 דברים שכתוב, הולך תמים, הוא פועל צדק, דובר עמית ולבור, רגל ראשונה, 11 דברים. אחר כך אומרת הגמרא שישעיהו בא ואמר 6. 6 דברים, תיקח 6, לא רק 6 מתוך התרי"ג. תיקח 6 דברים שאני אפרט לך וזה ייתן לך את המפתח. אחר כך כתוב שישעיהו הנביא הגיע פעם נוספת ואמר 2. אחר כך מסיים את הגמרא ואומרת, וזה מה שהוא מביא כאן עכשיו בתניא, וזהו שאמרו חז"ל, תרי"ג מצוות ניתנו לישראל, בא חבקוק, בא מאבי חבקוק ומידן על אחת. הנביא חבקוק אמר, יש לך דבר אחד, ואם אתה תיקח את הדבר האחד הזה כמו שצריך, תוכל בקלות להגיע לכל התרי"ג. מהו הדבר האחד? שנאמר, מה אומר הנביא חבקוק? וצדיק באמונתו יחיה. אז אומר הנביא חבקוק, מה זה יחיה? יחיה כמו שהוא יגיד עוד מעט, זה כמו תחיית המתים.
זה אמונתו.
לא.
אמונה.
אמונה.
אמונתו.
תורתו ותורת השם. מיד נראה. אומר חבקוק, יחיה, כפי שנראה עוד מעט, זה לא רק המשך של חיים, אלא הוא עוד מעט יגיד, יחיה זה כמו תחיית המתים, כמו לעבור ממצב של הפך החיים לחיים. מה ייתן לך את המפתח? אמונה. אמונה במה? אמונה באחדות השם. עכשיו, מה כל כך חשוב? למה אמונה תיתן לך את הכל? והרי כל יהודי מאמין, גם ככה. הפירוש הוא כך. וזה מקופל בדברים שאמרנו קודם. אם יהודי רק יאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מאמין, רואה עולם, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא לא יתייחס לנושא של ייחודו יתברך, שדיברנו, מה זה ייחודו יתברך? שכל העולם הזה הוא בעצם מים ואפס, והבורא הוא המציאות היחידה. הוא לא יגיע לרמה הזו. הוא יסתכל ברמה הפשוטה והבסיסית. יש עולם גדול, עולם יפה, אני מאמין שהעולם לא קיים מעצמו, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה את העולם בכל רגע ורגע. מצוין, זה טוב מאוד. אבל אם יהודי רק יישאר ברמה הזו של האמונה, ברגע שיהיה לו קשיים בעולם, תגיד, מה אני יכול לעשות? העולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא, שם לי רגליים, עושה לי קשיים, אז גמרנו, לא יכול להתמודד. האמונה הבסיסית לא תעזור לו, כמו שאומרים, לעבור את העולם. אבל אם הוא יאמין בייחודו יתברך, מה זה ייחודו יתברך? נכון שהעולם הזה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אבל אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מעל העולם, והעולם הוא עין ואפס לגביו? ואם כך הציוויים שהוא נתן הם בעצם יותר גבוהים מנהלים מהעולם, אז ממה אתה מתפעל שיש לך כך בעיות או קשיים או מניות ועיכובים? המניות ועיכובים הם בעולם, אבל הבורא הוא מעל הכל. הוא מעל העולם וכל העולם הוא בטל ומבוטל. אז דווקא האמונה הזו היא זו שתפתח לך את השער להגיע לכל התרי"ג. כי כל מניה ועיכוב, תגיד ממה מניה ועיכוב? וכמו שרואים במציאות, שאדם שיש לו מניות ועיכובים, לא משנה איזה, לפני שהוא עובר אותם, הניסיונות נראים שבלתי אפשרי, אי אפשר לעבור את זה, זה משהו קושי, אבל אם הצלחת והתמודדת, או היה לך קשה ועברת את זה, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, זה היה הבעיה, זה כלום, זה סך הכל חוט השערה. זה בעצם מה שאומר חבקוק, נראה את הלשון בפנים. קרא בפנים, איתנו. שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. כלומר, כאילו אינה רק מצווה אחת. כאילו, תתחיל, כאילו יש לך מצווה אחת. אתה מסתכל 613 מצוות, נראה לך כל כך קשה, כל כך ארוך, בוא תראה כאילו יש לך רק אחד. היא האמונה לבדה. ומה תרוויח מכך שיהיה לך את האמונה? כי על ידי האמונה לבדה יבוא לקיום כל התרי"ג מצוות. אתה שומע, ז'אנו? יבוא לקיום כל התרי"ג מצוות. דהיינו, מה יגרום לאדם להגיע לכל התרי"ג מצוות? שיהיה ליבו סס ושמח באמונתו בייחוד השם בתכלית השמחה. כשאדם יהיה שמח בכך שהוא מאמין בייחוד השם, וממה הוא שמח, כמו שאמרנו קודם, אתה מסוגל להפנים ולהכניס בתודעה שלך את המציאות האלוקית, כאילו לא הייתה עליו רק מצווה זו לבדה, והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. כל העולמות נבראו בשביל מה? בשביל לאפשר לעולמות את הגילוי של האמת. כל האלם והסתר הזה בשביל מה הוא נברא? בשביל להוריד אותו. כל המשחק מחבואים הוא מתחבא, בשביל מה הוא מתחבא? בשביל שיגלו אותו. אז כל העולמות והאלמות וההסתרים, כל זה בשביל מה? בשביל לגלות אותו. הרי בכוח וחיות נפשו בשמחה רבה זו. וזה שיהיה לו שמחה, חיות, אנרגיה, רוממות הנפש, מהשמחה הזו שהוא זכה לגלות את הסוד. יש סוד בעולם, ומי שמסתובב בעולם לא מבין מה קורה, אבל יש סוד. והוא זכה לגלות את הסוד, זכה להתראות פנים אל פנים עם האמת שעומדת מאחורי כל זה. תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונים קיום כל התרי"ג מצוות. אז פשוט הנפש שלו תתרומם. כל מניעה ועיכוב מסתכל זה מלמעלה למטה. מה זה הפרעה? מה? איך יכול דבר גשמי, טכני, להפריע לי להתחבר לאלוקות שהיא מעל הכל? וזה לא משנה אם זה, אם זה הפרעות מבית או מחוץ. כל הפרעה שלא תהיה, הוא מתרומם מעל זה. וזהו שאמר באמונתו יחיה.
הוא
באיזה משפט? צדיק באמונתו יחיה? הוא אומר את זה, הוא מחזק את זה, הוא מחייב את זה. הוא מסביר את העוצמה שבאמונה. כי כשיהודי מאמין באחדות... זה בדיוק, חבקוק לא בא, אנשים טועים. עכשיו חושבים שחבקוק היה... ריחם על היהודים, אמר תעזוב, יש להם כזה מסע גדול של 613, בוא נמחוק את כל החבילה, ניתן להם רק, תן לי לסיים את המשפט.
חבקוק לא היה מספיק טוב, אם חבקוק הנביא יכל להוסיף את זה, מה שאתה אומר.
אני אומר לך את מה שחבקוק אומר, אני לא בא להוריד את חבקוק. חבקוק, אני מסביר לך מה חבקוק אומר. חבקוק בא ואומר, יש לך תרי"ג מצוות ואני רואה שקשה לך, אתה יודע מאיפה להתחיל. פרשנות. אז אומר אדמו"ר הזקן, מה התכוונו חז"ל ומידן על אחת? כי כשיהיה ליהודי אמונה באחדות השם, שום דבר לא יפריע לו להתקדם. הכל מתקדם קדימה. יש הפרעות מבית ויש הפרעות מבחוץ. לפעמים הפרעות מבית הן יותר קשים מהפרעות מבחוץ. הפרעות מבחוץ זה מה יגידו, מסתכלים עליי. שחד אומר, לא אכפת לי מה יגיד, אבל מבפנים, אני חושב שלא צריך את זה. מבפנים, הוא מפריע לעצמו מבפנים. הפרעה מבפנים היא לפעמים יותר קשה מהפרעה מבחוץ. וזה לא משנה כל הפרעה, אם היא מבפנים או מבחוץ, אפשר לעבור את הכל. מאיפה צריך להתחיל? מאמונה באחדות השם. זהו שאמר, זה מה שהפסוק אומר, באמונתו יחיה. מה זה יחיה? גם המילה יחיה היא מדויקת. יחיה דייקה. המילה יחיה היא מדויקת. כתחיית המתים דרך משל. כמו תחיית המתים. מה קורה בתחיית המתים? כשמת מחיים אותו, אז הוא פשוט, הוא לא ממשיך את החיים. הוא מתחיל את הכל מחדש. אם אדם לוקח לעצמו את האמונה, מהרגע הזה שאצלו יהיה אמונה נכונה בתודעה, כל החיים שלו הם חדשים. מה שהיה עד עכשיו זה היה מתים. ומעכשיו זה מתחיל להיות חיים. זה מה שאומר חבקוק, אתה רוצה לחיות? תפתח לך את המפתח של האמונה. כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו. ככה אדם צריך להיות שמח שיש לו את היכולת להתחבר לבורא באמונה הזו. והיא שמחה כפולה ומכופלת. והשמחה שלו היא שמחה כפולה ומכופלת. מדוע? כי אמרנו קודם בעמוד הקודם שיש לתודעה זו שתי רווחים. יש את הרווח, בתודעה הזו יש את הרווח הפרטי שאדם שמח בכך שיש לו יכולת להכניס את המלך לתודעה שלו, זה שמחה אחת. אבל יש לו שמחה נוספת שהוא עושה בזה דירה בתחתונים, כמו שדיברנו קודם. אז השמחה שלו היא כפליים, זה מה שהוא אומר, והיא שמחה כפולה ומכופלת. השמחה שלו היא שמחה פשוט כפולה. למה? כי מלבד שמחת הנפש המשכלת, הנפש שיש לה שכל, שמשתמש בשכל שלו, ומבין את העומק וגדולת השם, אז מלבד זה שהשכל שלו משתמש בשכל בצורה הנכונה, בקרבת השם ודירתו איתו עמו, כמו שדיברנו קודם, שהוא מכניס את המלך לדירה שלו, זה עצמו שמחה.